אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. בפרק הזה ראיינתי את יעקב סינואני, שיש לי היכרות איתו עוד מהימים שלמדנו ביחד בבוטקאמפ של כתיבת קוד. יעקב הוא חילוני שומר מצוות, כפי שהוא בחר להגדיר את עצמו. אני חושב שרוב האנשים יגידו שהוא חוזר בתשובה. והוא תומך ברפורמה ותומך בממשלה הנוכחית בראשות נתניהו וימין על מלא. אני מתנגד, למי שיודע. אז היה לנו שיחה שקודם כל יעקב הציג את הסיפור האישי שלו, שזה סיפור מעניין, ודווקא הייתי שמח לדבר עליו יותר, אבל רצינו להגיע לנושא הפוליטי. אחרי זה הוא הציג את משנתו האידיאולוגית פוליטית, שאותי אישית מדכאת מאוד, למרות שהיא מאוד אופטימית, והלוואי שהוא צודק. ואני מקווה שזה יתרום לכם להיכרות, כל אחד, כאילו יש פה יותר היכרות עם יעקב והצד של תומכי הממשלה, בעיקר כנראה אנשים, כאילו, זה כנראה מייצג בעיקר דעות שנמצאות במפלגת הציונות הדתית, ואני מקווה שלפחות עצם זה שדיברנו בצורה מכובדת ישאיר בכם אווירה אופטימית, ושתהנו מהתוכן שיש פה בפרק. להתראות. שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. למרות שהפודקאסט כבר לא פועל כל כך באופן סדיר, אבל לכבוד האירועים הפוליטיים בישראל, אז אני מוצא את עצמי פה בפרק נוסף, הפעם עם יעקב סינואני. היי יעקב.
שלום, שלום, מה נשמע אוריה?
שבוע טוב, חזרתי מההפגנה בקפלן, היה נחמד.
כן?
כן, אווירה טובה. למרות שאני אישית מיואש, אבל לא נורא, לפחות פוגשים חברים.
אני חזרתי מההפגנה בירושלים, היה מרומם, היה מרודד, עם הרבה תקווה.
אוקיי. בוא כאילו להיות אופטימי מותר לשנינו.
נכון.
מקווה ש... כי אף אחד לא יודע מה יהיה העתיד ואיך הוא יראה בדיוק, אז נקווה שבאמת יהיה עתיד חיובי. טוב, אני אשמח שככה בוא נכיר, תציג את עצמך, בוא נתחיל איפה אתה היום, אם תצטרך לנסח מי זה יעקב סינואני, להציג את עצמך בכמה מילים.
נכון, אז באמת אני חושב שהמפגש ביני ובינך הוא כזה מפגש די מיוחד, כי אני אדם חילוני שומר מצוות, ואתה אדם שכבר לא שומר מצוות, אז זה מאוד יפה. אז אני יעקב, אני בן 32, בדיוק בו' באייר, ביום ההפגנה, אז חגגתי 32.
מזל טוב. רגע, אתה שמת פה פצצה והמשכת כאילו עסקים כרגיל. מה זה הדבר הזה חילוני שומר מצוות?
חילוני שומר מצוות, הכוונה הזה, אני בעצם גדלתי בחברה חילונית, במוסדות חינוך חילוניים, ספגתי בעצם את כל האווירה של התרבות החילונית. גם היום, איפה שאני עובד, אני עובד במקום, אפשר לומר, חילוני למאדרין, אבל אני גיליתי את הזהות, את הזהות האמיתית שלי בעצם, את הזהות היהודית, והתחלתי, אני שומר מצוות, ועדיין, למרות שסיימתי את השס, אני מרגיש שאני לא דתי.
רגע, 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 אתה פשוט, כאילו, יש לך סגנון מאוד מיוחד לזרוק פצצות וכאילו להמשיך הלאה. מה זה סיימתי את השס? עשית דף יומי? מה זה אומר?
יש לי הסמכה כרב, רב שכונה, כן? עשיתי את כל המבחנים האלה של הרבנות.
אוקיי.
ולמדתי בישיבה 11 שנה. כן, נכנסתי לזה חזק, ברגע שגיליתי את העולם הזה של היהדות שלא ידעתי, שהוא היה נעלם ממני, אז עשיתי כל שביכולתי ללכת עם זה עד הסוף.
אוקיי. וואו, כל הכבוד. אני כן אשמח שעדיין תסביר, אמרת חילוני שומר מצוות, אבל למה לא להגיד פשוט חוזר בתשובה, בעל תשובה?
כן, אז נכון, האמת שהמושג הזה של חילוני שומר מצוות, זה מושג שטבע אותו הרב אורי זוהר, שמישהו שדיבר איתו, בן אדם חילוני אומר לו, תשמע, גם אני חילוני, במנטליות, בראש, נקרא לזה בהקשרים, כשאתה בא עכשיו לבן אדם, זה בעצם מופיע בשתי דברים, א', זה במובן הצרכים, זאת אומרת, הצרכים הנפשיים שלי, זה צרכים נפשיים של בן אדם בתל אביב, הבנת? אני חשוב לי, טוב לי, אני חשוב לי איכות חיים גבוהה, חשוב לי שיהיה לי רכבים טובים לצורך העניין, חשוב לי לחיות טוב, ללכת עם אשתי למסעדה לפחות פעם בשבוע, הבנת? כמו בעצם בן אדם שרגיל, רגיל לחיות באיכות חיים גבוהה.
אוקיי.
זה. וגם יש עוד דבר, זה המובן הזה של ההקשרים, של הקונטקסטים. זאת אומרת, למשל, כשאתה בן אדם, בא לבן אדם דתי ואומר לו, הודו, אז הודו אצלו זה הודו להשם, נכון? וזה,
כן.
בא,
התחלה של פסוקת זמרה.
כן, בדיוק, התחלה של פסוקת זמרה. ובן אדם חילוני, אתה אומר לו, הודו, אז כאילו, הודו זה הודו. אתה מבין? זה כאילו...
אוקיי.
כן, זה הרבה דברים, זה מנטליות אחרת, זה לא... בוא נגיד, אני, אי אפשר להתבולל. אשתי תמיד אומרת לי שאני כמו איזה תייר, תייר ב... אצל הדתיים, אני תמיד מתרגש מכל מיני דברים, כאילו, אתה יודע, שאצלם זה כזה...
כן, לא גדלת על זה. רגע, אני, אז אני כן אשמח לחזור אחורה, וכשאתה אומר את ההקשר החילוני, בוא נאמר ככה, כמו שדתיים לא כולם אותו דבר, גם חילונים לא כולם אותו דבר. אז הילדות שלך, מה היה בה? כאילו, אני לא רוצה להגיד סתם חילוני, כי זה באמת חסר משמעות. כמה מסורת היה בבית ובקהילה מסביב ובבית ספר.
כן, אז בעצם בוא נגיד בבית שלי, אבא, אני חצי תימני, חצי אוקראיני, פעם הייתי אומר רוסי, היום בעקבות המלחמה, אז זה כזה, אתה יודע, אז כבר עושים את ההבדלים, אז אמא שלי היא אוקראינית, היא דוקטור לביולוגיה, אבא שלי הוא איש עסקים, עכשיו אבא היה יותר מסורתי, יותר גם דתי, מדי פעם היה לוקח אותנו לבית כנסת, אותי אישית, את אחי הקטן כבר פחות, אמא שלי לא כל כך התחברה לדת בהתחלה, כשאני התחלתי לחזור בתשובה, היא גם די התביישה בזה, ואתה יודע, לא רצתה לספר בעבודה מה קרה לבן שלה וכו'. היום, אמא שלי חזרה בתשובה, והיא יותר דתייה ממני, והיא חבל על הזמן. היא היום אחד ממוקדי ההשראה שלי בכל הדרך האמונית. כן. אז כן, חזרתי בתשובה, נגיד, באזור גיל 17 כזה,
והבית ספר והסביבה, זה גם... מרכיב
נכון.
משמעותי.
כן, הייתי צריך, נקרא לזה, לעשות קבלת החלטה. בשלב מסוים די התנתקתי, בוא נגיד, מהחבורה באופן כללי. הייתי נשאר עדיין עם חברים כזה אחד על אחד, אבל היה לי איזו תקופה בעצם שהייתי די לבד כזה, כי הבנתי שאם זה האמת וזה הדרך שאני הולך איתה, אז אני מוכן, אתה יודע, לוותר על הכל. ו...
כל הכבוד.
זה היה משהו מאוד, מאוד חזק, מאוד 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 חזק. עם הזמן, היום אני כבר הרבה יותר מאוזן, כן, אני כבר נשוי, ובקשר עם כל המשפחה, וקשר, אין לי בעיה עם קשר חברים, זאת אומרת, דווקא במובן מסוים הניתוק מהחברה, זה בגלל שהחברה מאיימת על המקום שלי, זיהיתי בזה איום, אתה מבין? בתור בן אדם, כאילו, עוד לא סגור, עוד לא אפוי, רק הרגע, כאילו, התחלתי את התהליך התחזקות, אז כל דבר עלול, נקרא לזה, לסכן את מה ש... את התהליך שעכשיו התחלתי, ואז בתור מגננה אתה כאילו מתנתק, או בתור מגננה אתה בעצם קיצוני. ולאט לאט כמה שאתה יותר...
רגע, אני כן סקרן להבין, כאילו, תיארת את החוויה האישית שלך, שאתה אומר שכשהיית נער והחלטת שאתה הולך על הצד הזה של חזרה בתשובה, אז הרגשת שהחברה מסביבך לא תומכת בזה. תוכל רק לתאר, כי בכל זאת זה היה סביבה ממש, כאילו, יש הבדל אם היית בצפון תל אביב לא תומכים, או בקריית גת ולא תומכים.
כן, זה לא בקטע של לא תומכים, בקטע של לא מכבדים מה שאתה עושה. זה בקטע של אתה שומר נגיעה, אתה אפילו שומר עיניים, וחברים שלך במסיבות או עם בחורות, וחברות וכולי וכולי.
אוקיי. Okay.
זה בעיקר באמת היה בתחום הזה, נקרא לזה תרבות החיים המערבית, אני כאילו הייתי ממש צריך להתבדל ממנה, ולהתחיל ללמוד תורה, בהתחלה למדתי תורה באופן פרטי, אישי כאילו לבד עם עצמי כזה, לאט לאט התגלגלתי לישיבה, אבל זאת אומרת ההתנגדות היא לא הייתה בקטע של, אתה יודע, לא מכבדים, דווקא הפוך, החברים היו מאוד מכבדים את הצד שלי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה, או כל ה... כל תרבות הנוער שם עם המועדונים וכל הדברים האלה, זה...
פחות איתים.
כן,
רגע, ושאלה, אתה יכול קצת לפרט מה בכל זאת קרה? כי אני מבין שלא יודע, עד גיל 17 פחות או יותר היית באיזשהו מסלול סטנדרטי, איפה שגדלת, בבית ספר ועם המשפחה, ואתה מתאר שקיבלת החלטה לעשות שינוי, אז אתה יכול לתאר את התהליך לקבלת החלטה הזאת?
כן, אז בעצם אחרי שסיימתי י"ב, סיימתי י"ב כאילו בעצם בבית ספר מקיף ח' בראשון לציון, ואז השאלה, מה אני עושה מכאן? האם אני ממשיך את מה שהתחלתי איתו, שאני בעצם כל היום לומד תורה, ואז אני רוצה להיכנס לישיבה?
לא, 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 זה לא היה שאלה. אני שאלתי, כיתה י' א' אולי, שהחלטת שאתה לומד תורה, כאילו, הרי זה, שמה עשית שינוי.
נכון. איך זה היה נראה שם בתוך הבית ספר?
למה איך, אני לא מבין, אתה, זה כאילו כבר שכחת שהיה לך משהו לפני כיתה י' א', הרי לא היה מובן מאליו שאתה פתאום ביום אחד, או
הכל?
אולי זה תהליך,
שמע,
אבל אתה החלטת שאתה מתמסר לתורה, למה החלטת להתמסר לתורה?
כי אתה מגלה עולם אדיר, של, שזה הזהות שלך, וזה המשמעות של החיים שלך,
אתה זוכר נגיד איזשהו רגע שבו זה היה כזה, וואו, זה הזהות שלי, ולפני כן לא ידעתי שזה הזהות שלי.
כן, אתה מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה מטורפת, כאילו אהבה אדירה, משהו כאילו מטורף. היום הלוואי כאילו שיהיה לי את מה שהיה לי אז, אבל זה כאילו אתה מלא באהבה, אתה מלא קיצור, בתחושה שפתאום גילית שיש לחיים שלך משמעות נצחית, אתה כל דבר שאתה עושה פתאום מקבל משמעות אחרת, זה רגעים שהיום...
אני שומע את התחושות, אני פשוט מנסה לקחת אותך למקום שתתאר לי מה היה לפני ומה היה אחרי, וגם קצת הסיפור, כאילו מה קרה בפועל.
מה היה לפני זה, אתה יודע, הייתי כזה גיטריסט כזה, הייתי מנגן 5 שעות ביום, היום אני כבר מנגן על מטרי הקול בעיקר, היום אני זמר, וגם יוצר, גם מלחין וזה, אבל אז הייתי חזק בגיטרה, הייתי מנגן בלהקות ומופיע במועדון השברולט ובמועדון המוסד 48, וזהו, זה פחות או יותר ראיתי. כמו בן אדם חילוני לגמרי, שמה שמעניין אותו בתור נער זה בנות, ואתה יודע, וכל ההבלים מסביב, ופתאום
okay.
אתה מבין שהחיים שלך הם...
אבל מה זה פתאום? איך זה קרה פתאום? מה, אתה לא יודע, קיבלת חוברת בצומת ואמרת, וואי, הוא צודק, אז עם
לא,
החוברת
זהו,
בצומת.
יש לנו בעצם דוד של אבא שלי, הוא נפטר, ואז במשפחה התחילו לארגן כל שבוע, אחד מקרובי המשפחה של אבא שלי ארגן כל שבוע כאילו שיעור תורה לעילוי נשמתו של אותו אחד, והוא צדיק מסתר כזה, הוא באמת בן אדם אדיר, הוא שופע המון ידע, והתחלתי לשמוע את השיעורים שלו, ואז אתה יודע, מדבר לדבר לדבר.
אוקיי.
להעסיק אותי, את המחשבה שלי, עד שלאט לאט התחלתי לדבר על זה עם החבר'ה, ואז שאלו אותי, אז למה, טוב, אתה מדבר מאוד יפה, נו, אבל כאילו אתה לא עושה עם זה תכלס כלום, ואז לאט לאט מפה כבר תפסתי חבר אחד, בוא נשמור שבת אחת, וכולי, ואז כבר זה נקלט, ואז...
כל הכבוד. רגע, ואז אתה אומר שבעצם בתיכון כבר היית על זה בצורה מלאה, והחלטה יותר משמעותית היית צריך לקבל בסיום התיכון.
נכון, כן.
רגע, ואם אני מבין נכון, אז תיכון השלמת בתיכון חילוני?
כן, כן. תיכון מקיף.
וואו, אוקיי. ומבחינת, כאילו, אני מבין שהתרחקת תרבותית, אבל כאילו מבחינת השיעורים
אז המורות, מה אני אעשה? לא שמרתי מהם עיניים. להפותנו הרבים.
אוקיי.
חשבתי שורה ראשונה מול הלוח, ואז בהפסקות גם הייתי יושב עם ספרים, לומד, והייתי מבריז לא מעט, פעם, קיצור, היה סיפור פעם שהייתי אצל איזה חבר, וסתם הדבקתי לעצמי איזה פומפה למצח למשך 3 דקות, ואז כשהורדתי אותה נהיה לי פה שטף דם, אתה מכיר את זה? כמו שיש לך
כן,
שטף
כן.
דם בזה, במצח. אז יום למחרת באתי למורה, אמרתי לה, מורה, מורה, היא ראתה את השטף דם שיש לי, אומרת, או יעקב, מה קרה לך? אמרתי לה, אל תשאלי, יש לי סינוזיטיס, עשה לי שטף דם במצח, הראש שלי מתפוצץ. אז היא אמרה לי, טוב, לך הביתה, הלכתי משם לבית כנסת, ישבתי, למדתי.
פושטק ממש. אוקיי. יפה, אז נשמע שבאמת היה לך חוויה מאוד משמעותית בתיכון, אבל סך הכל... טכנית נשארת במסלול, בוא נאמר ככה, והתחלת להגיד באמת על השינוי שעשית, או הצעד הבא שעשית כשסיימת את התיכון, אז מה היה ההתלבטות ולאן זה הלך?
לא הייתה התלבטות, אני אמרתי שאני חייב ישיבה, ואז אתה יודע, כאילו, נקרא לזה הברירת מחדל, זה היה כאילו בעצם כל מיני ישיבות חרדיות כאלה של חוזרים בתשובה, ואז הלכתי והרגשתי שזה לא המקום שלי, מהסיבה שבעצם אני חושב בעיקר דגש על עבודת השם, על קשר עם בורא עולם, לא חזרתי בתשובה בשביל התורה, חזרתי בתשובה בשביל הקדוש ברוך הוא, ואני לומד תורה בשבילו, כאילו. אז לא כאילו, באמת. אז בעצם בישיבות החרדיות בעיקר הרגשתי כזה, משהו כזה מאוד, שמכניסים אותך לתוך איזה שבלונה כזה, ואתה צריך לצאת מפה איזה פויסק, או איזה, אני לא יודע מה, כאילו, איזה פס סיפור כזה שלא נותן הרבה מקום להתבטאות האישית, ואז איכשהו התגלגלתי לישיבת תורת החיים ביד בנימין, שאחד מהתלמידים שם, השם ישמור, מורנו ורבנו, הגאון, שמחה רוטמן, שליטה, היה שם, למד בישיבה. אז... כן, הוא היה אחד מהתלמידים, האמת, אני לא ראיתי אותו, אבל אני יודע שהוא היה שם, הוא גם היה תורם לישיבה, ככה כמה ספרים, ספרי לימוד.
אוקיי.
כן.
טוב. אז
שמו הרבה דגש על עבודת השם, והרגשתי כזה שאני יכול להיות מי שאני, וכאילו להעצים את המקום האישי שלי, ולא להיכנס לזה שבלונה שהיא לא אני.
אוקיי, יפה. ואז שם בעצם כבר נכנסת למסלול נגיד של הישיבה, ולמדת הרבה שנים, והתחתנת, והתפתחת בכל העולם של הישיבה בתורת החיים.
בדיוק, אני תכננתי להיות אברך, שנים על גבי שנים, ובשלב מסוים היה צריך להתחיל לשלם משכנתה, ו... נולד הבן הרביעי, ההוצאות גדלו, ואז אתה יודע, צריך לעשות איזה מסלול, חישוב מסלול מחדש. ואז הגעתי לאיפה שאתה היום, כל התחום הזה של הכתיבת קוד.
כן. יפה. אז לפחות אנחנו יכולים להזדהות באותו מקצוע. בסדר. אני, לפני שנגיע לפוליטיקה, אני מרגיש שקודם כל יש לך סיפור אישי מרתק וחבל לקצר בו יותר מדי. אתה גר היום ביד בנימין? איפה אתה גר היום?
לא.
ליד הישיבה או?
לא, לא. אני גר היום במושב שקוראים לו כרם רעים. ישוב, סליחה.
אוקיי. הוא לא רק דתיים, יש לי חבר שלא דתי שגר שם.
פותח את הדלת כל בוקר, אני רואה אותו, כן.
אני מקווה שזה גורם לך לעלות חיוך על הפנים.
כן, ובחור טוב, בן אדם בעל חסד. אולי תוריד את זה בעריכה שאמרתי את השם, אני לא יודע, אני מבחינתי בכיף.
כן, אני ארוך את זה.
אוקיי. כן, כן, אני מכיר אותו בטח. כאילו, מה זה מכיר אותו? גר לידו.
שכנים זה שכנים, בסדר, זה ישוב, זה לא עיר מנוכרת.
לא, תשמע, אין פה, זה בעיקר דתיים, כאילו, אתה יודע, לא יגיעו לפה מובילי המחאה, או, אתה יודע, כאילו, מי הטיפש?
כן.
אני אגיד לך, זה יישוב שיש פה אנשים מקסימים, אנשים טובים, איכותיים, יש לך נוף מדהים, וחוץ מזה אין כלום, אתה מבין?
אוקיי.
אין לך תחנה דלק, אין לך כספומט, אין לך סופרמרקט, אין לך...
לא, יש איזה שהם דברים במרחק נסיעה כלשהו, אז צריך לנסוע.
כן.
יפה, הבנתי. וכמה ילדים יש היום, אם אפשר לשאול?
היום בינתיים 4. עוד היד נטויה, אבל בינתיים.
כן. אוקיי, אוקיי. שם יעזור. ברח לי הברכה רלוונטית, אבל פה הורבו ומלאו את הארץ.
בינתיים, אנחנו מגדלים אותם להיות חיילי מדינת ההלכה, שנקים ו...
או, הנה, אתה מביא אותנו לנושא הבא, בסדר. אז האמת שהייתי מעדיף לשאול אותך שאלות על ה... בתחות האישית שלך, אבל בכל זאת אמרנו שנתכנס גם סביב הנושאים הפוליטיים, ענייני דיומה.
כן.
אז בוא נתחיל ככה, ישר בבריד הצוואר. אני מוכן, נגיד, הממשלה הזאת, אני חושב שזו ממשלה גרועה, בעיקר, 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 מפריע לי שאני חושב שהממשלה, ובעצם הכוחות שמובילים את הממשלה, שזה חרדים, דתיים ומסורתיים, לא כל כך מכירים בערך של זכויות הפרט, חוק החמץ, לצורך העניין שהיה מטומטם לגמרי, אבל... כאילו, אני יודע, אומרים, בסוף המאבטח לא יבדוק אותך, אבל למה אתה בכלל צריך, כאילו... כן, זה לא נראה לי תקין בכלל הרצון למעורבות. אתה יודע, אני גם בעד תחבורה ציבורית בשבת. בקיצור, אני אשמח, אם תוכל להתייחס, נתחיל ככה בכללי, לעובדה ש... אני רוצה שבמדינת ישראל יהיה מקום לאנשים חילונים, ואני חושב שהרוב הדתי... ככל שיהיה לו יותר כוח, אז הוא יותר, הוא יקרא לזה זהות יהודית, אבל בפועל יצמצם את היכולת לחיות חיים חילוניים במדינת ישראל.
זה באמת שאלה, תראה, בחלק מהנושאים שציינת, בוא נגיד, אני לא חולק עליך, זאת אומרת, בעניין של חוק החמץ, זה חוק שהוא לא, הוא לא כל כך חכם, הוא לא, הוא לא נכון טקטית, כי א', זה חוק שאתה לא כל כך יכול לאכוף אותו, וגם אם היית יכול לאכוף אותו, זה חוק שאתה לא רוצה לאכוף אותו. זאת אומרת, זה חוק שהנה, כשאתה תאכוף אותו, זה רק ייצור עוד יותר שנאה, ועוד יותר, עוד יותר אנטי, ובכוונה יבוא איזה ראש מחלקה, ויכניס חמץ להראות שהנה, הוא יכול לעשות, ונמצא שם שמיים מתחלל. בכל ה...
אוקיי, אבל גם אתה אומר שזה רק טקטית, זה לא שאתה נגד זה ברמה העקרונית.
נכון, תראה, זה בעצם עובד ככה. אני, כשאני היום מסתכל על כל מה שקורה היום, לדעתי, זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, זה יש פה מאבק על זהות, על זהות. עכשיו, אני אסביר לך בעצם מה... אני מזהה בעצם, כשאני מסתכל על השמאל, על נקרא לזה השמאל החילוני, אוקיי?
אוקיי.
שזה, אתה יודע, זה חברים שזה אנשים שאיתי בעבודה, איתי בעבודה באותו צוות עובדת לסבית, והטק ליד שלי הוא הומו, ויש מלא דגלי גאווה שם, וזה, עכשיו כשאני רואה את זה האנשים האלה שהם, זה אחים שלי, כן?
אוקיי.
בעצם מה שאני מזהה שקורה שם, זה עובד ככה, בעצם סבא של אותו אחד מהעבודה שלי לצורך העניין עזב את היהדות, אוקיי? הוא לא הפסיק לשמור מצוות.
Okay.
עכשיו, בעצם היהדות, הדת והלאום, הם קשורים אחד בשני באופן שלא ניתן לנתק אותם אחד מהשני. זאת אומרת, עם ישראל, הסיפור של עם ישראל, הסיפור שלנו, זה בעצם נוצרנו כעם במעמד הר סיני, או כאשר יצאנו ממצרים כדי לקבל תורה בסיני, כל הסיפור הזה של בעצם לאומיות יהודית מקורה בשמירת המצוות. ועכשיו, ברגע שאתה לא שומר מצוות, זה רק עניין של זמן, עד שגם אתה תאבד את הזהות הלאומית שלך כיהודי. ואז מה שקורה היום, אצל השמאל החילוני, נוצר משבר זהות מאוד מאוד גדול, שבן אדם שואל את עצמו, מה אני? אני נמצא פה בארץ ישראל, נמצא פה באיזה מאבק מטורף שיש... פלסטינים וכל העולם תומך בהם, שאומרים שהארץ הזאת היא בכלל שלהם ולא שלי, וכאילו מה אני בתוך הוואקום האדיר הזה, המטורף הזה. ואז ככה נוצר מצב שמתחילים אנשים לגבש לעצמם, נקרא לזה זהויות גלובליסטיות, שלמשל פתאום מתחיל לעניין אותם, הם שייכים לזכויות אדם או קיימות, כל הסיפור הזה של איכות הסביבה, שאתה יודע, ארץ ישראל פה היא פרומיל מהזיהום שסין מזהמת את העולם, או לא יודע מה, כל הסיפור של מאבק על הלהט"בים, כל מיני דברים בעצם, מאבקים גלובליסטיים, שאני בתור בן אדם חסר זהות, יכול עכשיו ליצור לעצמי איזה זהות להתחבר אליה. ואז
okay.
מה שקורה, שים לב טוב, השלב הבא שזה קורה, אני פתאום מתחיל לאבד את הצדק שלי, למה אני כאן בארץ הזאת, למה, כאילו, היום אני גר ביהודה ושומרון, כן? זאת אומרת, אני יודע להצדיק לעצמי למה אני נמצא פה, כי זאת היא הארץ שהובטחה לי מאת השם לאברהם, ליצחק, ליעקב, ואני פה בגאווה, וזה שלי, ולא של האנשים האלה שהתקבצו לפה בדיוק, כשאנחנו התחלנו גם כן לחזור לפה בחזרה מהגולה,
כן.
וקראו לעצמם עם פלסטיני. אתה מבין? עכשיו, בשבילו זה לא נכון, אין לו כבר איבד את חוש הצדק, ואז כבר נוצר מצב שהוא חומל על הפלסטינים, וכועס על המתיישבים. וכל בעצם הדבר הזה, בוא נקרא לזה, כשאתה היום רואה את עיתון הארץ, בעצם עיתון הארץ הוא סוג של הקדים את מצביעי יש עתיד באיזה 10-20 שנה. אבל זאת אומרת, עוד 10-20 שנה...
מה? לא, 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 אחי, אתה מפספס, תהיה בריא.
אני אומר, זה כשאני רואה את זה ככה, זאת אומרת, כאשר אתה מאבד את הזהות שלך, אתה מגבש זהות גלובליסטית, אתה את ערכי המוסר שלך, בעצם מעצב לפי מה העולם חושב עליך, אז אוטומטית אתה כאילו, אתה בקלות בקלות נשאב למקום הזה. אתה מבין? זה כאילו משהו ש...
לא, אבל עזוב, בוא נניח בצד את כל מה שאמרת. בסוף יש את האנשים האלה שהם חלק מהמדינה שאתה חי בה. אתה יודע, יש פה גם ערבים, צ'רקסים, דרוזים, נוצרים, לא יודע מה.
נכון.
בסדר, ומה שאתה אמרת, הם לא מסכימים איתך. הם חושבים שאתה מקשקש בשכל... לא יודעים מה אתה רוצה, שאתה מדבר על זה שיש בכלל בורא עולם, וזהות יהודית כל כך עמוקה, לא יודע, ולא משנה כל התיאוריות שאמרת עליהם, הם רוצים לחיות את חייהם, הם לצורך העניין רוצים שיוכלו לנסוע בשבת. מה מפריע לך שאותם אנשים שהם לא מאמינים כמוך, ייסעו בשבת בתחבורה ציבורית.
אני אין לי בעיה, אתה מבין, כאילו, זה עובד ככה, אתה שואל אותי ברמה האישית, אני
לא,
ברמה
אני שואל אותך ברמת מה צריך להיות החוק במדינה, לא מה...
כן, אני אומר, ברמת החוק במדינה, בוא נגיד, אני חושב שהדרך נקרא לזה היום, הדרך שבה אנחנו נמצאים בה היום, זה, אתה יודע, גם בתור, אני מסתכל על הילדים שלי, בסדר, אני רוצה שהילדים שלי לגדל אותם לשמירת שבת, אוקיי? אני יודע שהיום נקרא לזה הרחוב הוא כל כך זמין לתוך הבית, ובן אדם שילד שחסר לו אהבה בקלות הוא מוצא את האהבה שלו מחוץ לבית. אז היום בעצם הדרך שלי להנחיל להם ערכים זה לא בדרך של לחוקק להם חוקים, וזה לא בדרך של לקפות אותם לעשות דברים, אלא זה בדרך של להראות להם למה זה הדבר הנכון, למה זה הדבר הכי נעים והכי טוב שיש. אני... תשאל אותי, אני יכול להסביר לחילוני מה אני מרגיש בשבת, אתה יודע, רק יום אחד בשבוע שאני נמצא בלי המכשיר הטלפון הזה, או בלי האינטרנט הזה, ובלי המסך השחור עם האותיות הצבעוניות שכל היום אנחנו רואים בוויבסטורם, זה גן עדן.
לא, 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 עד כאן, אני ב-VS Code, אל תגיד, אל תכניס אותי לפינות שאני לא עושה.
אני, אז לכן אני חושב שהדרך, גם אם אתה רוצה לעשות, א', אני לא בטוח שלמנוע תחבורה ציבורית בשבת זה כזה נורא, אולי זה...
בסדר, אבל אתה לא ת... מאחר וכבר חסמו תחבורה ציבורית, אתה ודאי לא תפתח את זה.
תשמע, אני אומר לך, כאילו, ברמה האישית שלי, אני חושב שמאוד חשוב כל העניין הזה של חיתון, כי אתה יודע, בן אדם רוצה... להתחתן עם מישהו, ואתה יודע, לפי ההלכה, צריך שהוא יהיה יהודי, כן? אז זה כן דבר שמאוד חשוב לשמור עליו, גם בתחום הגיור, זה דברים קריטיים. אני גם מראש הישיבה שלי אז קיבלתי, אתה יודע, הוא כאילו גם כן היה אומר שכל הסיפור הזה של תחבורה ציבורית בשבת, זה לא... זה נן אישו, איך שאומרים.
אוקיי, לא שמח לשמוע. הלוואי שהיה על מה לדבר, אבל לפחות אני שמח שזו עמדתך אישית. בוא נאמר ככה, נושא יותר כואב, בסדר? קודם כל, טוב, גם הגענו להסכמה, כן? לא שנראה לי שדעתך תשפיע על הפוליטיקה בישראל, ושיפתחו את התחבורה הציבורית בשבת, אבל אני לא אתווכח איתך על דברים שאתה לא מזדהה איתם.
בדיוק, אני יכול להיכנס איתך ולנסות להסביר לך מה החרדים חושבים ולמה...
לא, לא, אני לא מנהל דיונים כאלה. אני מדבר עם בן אדם, אני רוצה לשמוע את דעתו, לא איך הוא יסביר לי למה החברים שלו בקואליציה חושבים משהו מסוים והוא נאלץ לשתף אתם פעולה.
אתם רוצים שלא ייסעו בתחבורה ציבורית, לא ייסעו בכלל בשבת, אז תיקחו את הרב יגאל כהן ואת הרב זמיר כהן, תשכפלו אותם פי אלף, וגם תדאגו שיהיה הרב זמיר כהן שיודע לדבר גם לשמאל בתל אביב. זה הכי חשוב. שיחזיר, יעשה הדתה בכל תל אביב. אני בעד הדתה.
כן, אבל בדיוק זה העניין, בסדר, אתה בעד הדתה, אבל בסוף השאלה אם אתה, אם המדינה שאתה רואה בחזון, בהנחה שלא תצליח לעשות הדתה לכולם, ויהיה במרחב אנשים שחושבים אחרת, מתנהגים אחרת, עכשיו השאלה הבאה שרציתי לשאול זה זכויות להט"ב, יש בני זוג, יושב ראש הכנסת בישראל הוא חי עם בן זוגו וילדיהם, והם רוצים להיות רשומים ברשות המיסים כמשפחה ולקבל את כל הטבות של המשפחה ולגדל את שבעת ילדיהם עם הטבות של ביטוח לאומי כמו החרדים, סתם. אבל כן, כאילו מבחינתם יש לו משיכה מינית לבני מינו, והאופציה היחידה שלו להקים משפחה זה עם בן המין שלו או שלה, ולמה שהמדינה לא תכיר בזה?
כן, תשמע, אז... כמו שאמרתי לך, יש איתי ממש כאילו באותו צוות, אני יושב איתה כל יום, מישהי שהיא לסבית, ובדיוק עכשיו היא התחתנה עם הבת זוג שלה בארצות הברית וכו'. תשמע, הסיפור הזה של, קודם כל, לגעת בכל, נקרא לזה, העניינים הפרקטיים של רישום במיסים וכל הדבר הזה, זה דבר
ש... זה הכל קורה ברגע אחד. ברגע שתגדיר אותם כמשפחה, אז הם יוגדרו במדינת ישראל כמשפחה. לא, לא, לא צריך יותר מזה.
כן, בדיוק. תראה, אני בוא נגיד, אני לא יכול, זה החלטה שבוא נגיד, אני מאמין בתורה, אתה מבין? אני עובד את הקדוש ברוך הוא קודם כל. יש לנו את הערכים שקיבלנו בסיני, לפי הערכים האלה, גבר זה בן אדם שנולד עם איבר מין גברי, ואישה זה אישה שנולדה עם איבר מין נשי, ואי אפשר לשנות את זה, ואתה יודע...
לא, אבל זה אין מחלוקת, השאלה רק אם הם יחיו ביחד, אז לא דיברתי איתך, שינוי מין זה עוד נושא, לא זה מה שפתחנו עכשיו.
זה עובד ככה, כאילו, אתה שואל אותי מבחינתי מה זה משפחה, אז משפחה זה חד משמעית גבר ואישה. זה כי למה? כי זה התורה שלי, ככה אני מאמין. עכשיו, תשאל אותי בתור אחד שזה מה שאני מאמין. איך אני רואה עכשיו ומסתכל על זאת שעובדת איתי, שהיא לא חיה בדרך הזאת, אתה מבין? אז אני חושב שבעצם זה דבר שאנחנו, אני חושב בתור ציבור דתי, חייב לאמץ את התפיסה הזאת, שבעצם בורא עולם שייך, והקשר עם בורא עולם שייך, גם לאנשים שיש להם משיכה תוך מגדרית, וגם אנשים כאלה, שהם נקרא לזה חיים זוגיים, עם אנשים שמבחינתנו זה נחשב עבירה. אני חושב שצריך כמה שיותר לבוא, וכן ליצור איתם קשר, וכן לקרב אותם.
איך תקרב אותם? אני לא מבין, אתה אומר להם שהם צריכים להתגרש, תשמע, זה לא קל.
אני תמיד אומר לדבר כזה, אני חושב שאם היא הייתה יודעת את מה שאני יודע, היא הייתה יותר צדיקה ממני. ואם אני הייתי נמצא במקום שלה, עם הניסיונות שלה, הייתי הרבה יותר גרוע. זה תמיד כאילו נקרא לזה נקודת המוצא, שממנה אני בא לדו-שיח איתה, אוקיי? ואז כאילו, אני חושב ש... תשמע, אין לי אפשרות לעולם לבוא ולדעת, שבן אדם בא ואומר לי, תשמע, זה מה שאני נמשך אליו, וזה מה שאני רוצה, וניסיתי להימשך לנשים, ולא הצלחתי... אין לי באמת מה להגיד לו, אתה מבין? אין לי באמת איזה פתרון קסם לבוא ולהציע לו. זה התמודדות שהיא מאוד מאוד גדולה, ולכן אנחנו בתור יהודים דתיים צריכים כמה שיותר לגלות לזה אכלה, חיבוק, כמו שעושה את זה דרך אגב הרב הראל הראל, שכתב שו"ת ישרי לבב, והוא עושה דברים מקסימים בתחום.
אוקיי. אני מקווה, באמת. לא מכיר את הפעילות שלו אישית. אני כן אבל חותר לשאלה יותר ספציפית, כאילו קצת נכנסת פה לעניין, כאילו הרב הראל הראל הוא באים אליו אנשים שמאמינים ויש להם קונפליקט בין המשיכה המינית שלהם לבין מה שכתוב בתורה, אבל הם מאמינים. עכשיו, כאילו, בסופו של דבר זה בדיוק מה שמבטא את התסכול שלי, שאם יהיה פה רוב של אנשים מאמינים, אז שפחות או יותר...
יש פה רוב של אנשים מאמינים. זאת אומרת, במדינה, בציבור היהודי, רוב מוחלט זה אנשים ש... לא יודע אם מוחלט, אבל בוא נגיד...
בסדר, לא משנה, הממשלה הנוכחית היא ודאי מביאה את הקו הזה. כן. ואז השאלה היא, אוקיי, אבל אני לא מאמין, ואני יש לי... לא אני אישית, אבל לצורך העניין יושב ראש הכנסת, יש לו בן זוג מימין זכר, וגם הוא מימין זכר, והוא רוצה להירשם לנישואים בישראל, ולא לנסוע או לעשות איזה קומבינות כדי שירשמו אותו במדינה אחרת ו... ולהיאבק על דבר שזה מאוד בסיסי בחיים.
כן, לא...
עכשיו, העיקרון הוא לא חושב כמוך, הוא ממש חושב הפוך, הוא לא מאמין בתורה, הוא לא מאמין בזה שמשפחה זה רק גבר ואישה, ואתה פוגע לו בזכות מאוד בסיסית בחיים. אני אחשוב גם, אני בינתיים חושב על השאלות הבאות שיש לי, אבל הנקודה הבסיסית פה היא שיש תחושה של פער מאוד גדול, ש... אם אני לא בן אדם מאמין במדינה שהולכת להיות, אז המקום שלי ילך ויצטמצם.
כן, תשמע, אני באמת חושב שזה נקודה כואבת, אבל אתה צריך לראות את המדינה, אני אומר, המדינה הזאת היא בסופו של דבר היא מדינה יהודית. עכשיו, בעצם, מה זה מדינה יהודית? מה זה מדינה יהודית? האם זה מדינה שאתה יודע... ניסו כאילו, אתה יודע, במשך הזמן לשווק לנו, כאילו יש איזה משהו שקוראים לו הישראלי, החדש, או כן, כמו שהציונות כאילו ניסתה ליצור לנו כאן, וזה משהו שבסופו של דבר הוא לא בר קיום, ודאי לא לצווח הארוך, אתה מבין? אז באמת, אני אומר, זה באמת נקודה כואבת, אני חושב שלעולם המדינה הזאת היא לא תהיה גן עדן ללהט"בים, אין מה לעשות, כאילו... אין מה לעשות, זה לא משהו שאנחנו בתור יהודים שומרי מצוות נבוא ונכניס לנו פה עכשיו מצעדי גאווה בתוך בני ברק, אתה מבין? זה לא משהו שנעשה ברצון, זה לא ערכים שאנחנו מזדהים איתם, אנחנו חושבים שזה ערכים בוא נגיד, אם בן אדם שיש לו התמודדות בתחום הזה, צריך לנסות לשנות אותה, אם הוא לא מצליח, אז אתה יודע, אז יש לו ניסיון, זה ניסיון קשה מאוד לכל החיים, זה התמודדות קשה, אנחנו צריכים לבוא ולחבק אותו ולאהוב אותו, ולא לנדות אותו, אבל ברור שזה, אנחנו לא נקרא לזה, נאמץ לנו ערכים שזה לא, שזה, שאנחנו לא מאמינים בהם. עכשיו, באמת המדינה הזאת היא מדינה יהודית, והיא הולכת ועוברת תהליך של בירור יותר ויותר עמוק של הזהות היהודית האותנטית שלה. ובאמת זה כאילו, זה, כן, זה סוג של שני ערכים שמתנגשים, ואני לא רואה סוג של יצירת, נקרא לזה...
כן, אוקיי.
מלבד אמפתיה.
תשמע, אני חייב להגיד שזה רעיון שני שאני עושה, וכן, בסוף, אני שמח שאנחנו מצליחים לדבר בצורה מכובדת, אני מקווה שאתה מרגיש שאני נותן לך לדבר, אני לא עסוק בלקטוע את דבריך ולעשות פופוליזם. המטרה שלי היא באמת לשמוע את מה שאתה אומר, וכן, ועכשיו אני משקף את הצד שלי, שזה מאוד מבאס אותי, שבסופו של דבר, שוב, אני לא אכליל מה זה תומכי הממשלה, כן? אבל אני מרגיש שיש פער מאוד מאוד גדול בתפיסה של זכויות הפרט ביני כמתנגד ממשלה לבין תומכי ממשלה. זה מאוד מדאיג אותי. על זה אני יוצא להפגין. ויכול להיות, כאילו אני די מיואש, אני חושב שהתהליך נכון להיום הוא הולך בכיוון שאתה מתאר, שהדמוגרפיה היא שיש יותר ויותר דתיים וחרדים במדינה. עם אידיאולוגיה סביב מה שאתה מתאר, אז המדינה תהיה יותר, החינוך יהיה יותר דתי, ההתנהלות תהיה יותר דתית, ככה אני רואה את זה.
והטיפול בסוגיה הלהט"בית, היא תהיה באופן, בדרך אחרת, אתה מבין? זה לא שעכשיו...
אבל אני לא מדבר, אתה מבין, שמת לב איזה משפט, אמרת, הטיפול בבעיה הלהט"בית. אני רוצה שבן אדם, שההחלטה האישית שלו היא שהוא מתחתן עם בן הזוג שלו, או היא עם בת הזוג שלה, שהמדינה לא תתערב בזה, וכאילו...
כן, אני אמרתי, השתמשתי בלשון בעיה, כי זה, אני אומר, איך שאתה לא מסתכל על זה, עבור כל להט"ב זה התמודדות, ותשמע, כל המצב הרגיל בעולם, הביולוגי נקרא לזה, שזכר נמשך לאישה כדי להביא ילדים לעולם, אצלו זה עובד אחרת. אתה מבין? תקרא לזה חלק מה... לא יודע מה... שזה גם קיים ב...
בסדר, אבל לא הבנתי, ואם למישהו חסר רגל, אז אתה קורא לזה בעיה שצריך לפתור, הוא התמודדות שיש לו, והוא החליט מה הוא עושה עם זה, אתה לא צריך לשנות לו את זה.
אני לא חושב שמישהו שיש לו משיכה, תוך מגדרת הוא דומה לאדם שחסר לו רגל, ממש לא, אבל אני אומר, בן אדם שחסר לו רגל, יש לו בעיה, שאנחנו בתור חברה צריכים לראות איך אנחנו עוזרים לו לפתור אותה, בגלל זה אנחנו נארגן לו תג נכה, שזה בכלל לא קשור ללהט"בים, כן? להט"בים הם לא נכים ולא... אתה יודע.
כן, אבל שוב, יש אנשים שמבחינתם, היתרון לצורך העניין ללהט"ב, שבכלל לא רואים בזה כל כך בעיה, אבל עדיין יוצא שיש...
להתחתן. מה אתה
כן, עכשיו? ואתה לא תיתן לי להתחתן, וזה המצב, מה אפשר לעשות?
נכון, כן. זה באמת, תשמע, להתחתן שיתחתן. אתה מבין? השאלה כאילו, האם אני בתור מדינה יבוא ויגיד לו, וואלה, אתה... זה, לא, אנחנו מדינה יהודית, בלי זה שאנחנו נהיה מדינה יהודית, אין לנו זכות קיום פה, אין לנו זכות קיום, אין לך סיבה להצדיק.
אבל שוב, אני חולק עליך לגמרי במה שאתה מגדיר מדינה יהודית, אני לא חושב שמדינה יהודית, זה מדינה של תורה, זה מדינה סך הכל שיש בה רוב יהודי, מבחינתי, באמת, גם כנראה מבחינתו של הרצל, אבל זה כבר לא משנה מה הוא חשב.
לא, זה בדיוק העניין, הרצל זה בדיוק השינוי שחל פה, זאת אומרת, הרצל הוא חיפש את הדרך לפתור את הבעיה, הנה, דיברנו על בעיות, את הבעיה היהודית שבעצם הייתה קיימת בגלות, כי הוא ראה, ששים לב טוב, בעצם בתקופה המודרנית, היהדות השמרנית, האורתודוקסית, בעצם התפצלה לאין סוף תתי זרמים, חלק נהיו ליברליים, ונהיו, אתה יודע, רפורמים, וחלק הלכו לתחום של הסוציאליזם והקומוניזם, וחלק הלכו לתחום של הציונות, וחלק, אתה יודע, זה תקופת הלאומנות, חלק גיבשו לעצמם לאומנות של אנגלים, וחלק צרפתים, וחלק גרמנים, ובסוף היטלר תפס את כולם ואמר, לא מעניין אותי שאתה קומוניסט, ואתה סוציאליסט, ואתה ליברל, והוא ציוני, כולכם יהודים באותה מידה, ואת כולכם אני רוצה להרוג. ובעצם הרצל ראה כבר מראש במשפט דרייפוס את כל התהליך הזה שבעצם היהודי יישאר יהודי, לא משנה מה יהיה לו. וזה בעצם הנקודה שיש לנו לבין לדתיים ובין לחילונים, יש לנו מכנה משותף אחד עם כל הפילוג, שזה הגורל היהודי הזה. ובעצם הוא ניסה ליצור פתרון שהוא הצליח, הנה, הקמנו פה מדינה שיש לנו כלים לשמור על עצמנו, ולא לתת לה, נקרא לזה, לגורל היהודי כאילו לבוא ולהתגשם עלינו, כן? אבל אין לנו אותו יהוד משותף, אין לנו אותו יהוד משותף. השמאל רוצה, או החילונים, נקרא לזה, לא נקרא לזה השמאל, נקרא לזה החילונים, רוצים בעצם שאנחנו נהיה איזה מדינה ככל העמים, כמה שפחות מבחינתנו להיות בולטים, רוצים לחיות פה טוב, וזהו, סגרנו סיפור, רוצים להיות כמו אמריקה לצורך העניין. ואנחנו בתור אנשים מאמינים, מבינים שחזרנו לפה בתהליך אלוקי, ולא חזרנו סתם, חזרנו בעצם לחדש מחדש את הקשר שלנו עם השם, ולהעביר את הקשר הזה הלאה לכל העולם, וככה להיות אור לגויים, ולהביא שלום לכל העולם, ובעצם להגשים את הייעוד שכתוב, כתוב לנו בתנ״ך, אתה מבין? זה כאילו שתי הקונפליקטים. עכשיו, מבחינתי, yeah. מדינה יהודית היא באה להגשים את הדבר השני שאמרתי, את החזון היהודי האמוני. ובעצם הציבור הזה, שזה מה שהוא מחפש, שהוא מבחינתי כולל לאו דווקא חרדים ולאו דווקא דתיים, אלא גם אנשים כמו דודי אמסלם ומירי רגב וינון מגל, או שינון מגל הוא חזר בתשובה, זה לא ראייה.
אבל הוא נשאר לגור בתל אביב, הוא לא עבר לבני ברק, אז גם לא נראה לי שהוא יעבור.
שומר שבת והילדים שלו לומדים במוסדות דתיים, אתה מבין? כאילו, זה בסופו של דבר הרוב הולך לכיוון הזה, שזה בעצם הדבר המקורי שלנו, זה מי שאנחנו, אתה יודע, הציונות היא דבר די חדש, היא 150 שנה אולי, אתה מבין? זה לא, אי אפשר, אומרים שניטשה, שהוא בעצם היה חילוני, נקרא לזה הראשון, הוא בעצמו חזה את תהליך החזרה בתשובה, כשהוא אמר שבעצם אותו עזיבה חדה של היהודים מהדת היהודית, היא בסופו של דבר, הוואקום שיווצר מזה יוליד בסופו של דבר חזרה בתשובה גדולה. יש איזה, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל הציטוט הזה בשמו.
טוב, מקסימום אתה אמרת את זה, אם לא ניטשה אמר את זה. כן. היה יותר חשוב שאתה אמרת את זה. אני אגיד לך, כל מה שאתה אומר, זה רק משכנע אותי למה אני צריך להתנגד לממשלה. שמע, אתה יודע, על הנייר הכל יפה. אני חושש שהדרך הזאת זה דרך שמובילה את מדינת ישראל להידרדרות באיכות החיים. כאילו, לא יודע, היהודים הם מוזרים, אז אני לא אשווה למדינות אחרות, בסדר? אבל מדינה שיהיה לפחות יחסי חוץ טובים, כי היא תהיה מאוד בדלנית ומתנסית ולא סופרת את הגורמים האחרים בסביבה הבינלאומית. מדינה ש לצערי, שוב, את יודע, תיאורטית, הנה, גם אתה באופן מיוחד אולי הוכחת את זה, שאפשר לשלב אור חיים חרדי עם הייטק, אבל לא, אני לא מאמין בזה, אני חושב שאתה אנקדוטה, וזה לא משהו שנכון סטטיסטית. לצערנו, אנחנו רואים שחרדים לא מצליח, בלי לימודי ליבה, גם לך היה לימודי ליבה, חשוב להזכיר, אבל מי ש... מה זאת אומרת? תשמע, היה לך, לא משנה, גם אם לא הוצאת בגרות, אתה ידעת יותר מתמטיקה מבחור ישיבה בגיל תיכון. מצטער להגיד לך. הלוואי שזה לא היה המצב.
כן? בוא אני אספר לך, תקשיב טוב. כל היכולת שלי לשבת ולקרוא קוד ולקרוא דוקומנטציות ולשבת ולא לקום מהכיסא ואהבה בכלל לחוכמה וללימוד וחשיבה ביקורתית, הכל קיבלתי מהלימוד בישיבה. הייתי רציני מאוד בישיבה, ישבתי שעות מול ספר גמרא. תשמע, המוטיבציה שלך ללמוד גמרא היא הרבה פחות גדולה מהמוטיבציה שלך ללמוד קוד, כי בקוד אתה רואה את הכסף. והחשיבה הביקורתית בגמרה היא מאוד מאוד מפותחת, לא רק בגמרה, בבית יוסף, כשאתה לומד את זה עם השח והטז והפתחי תשובה, כל דבר, כשאתה לומד בעיון דברים, כל דף בגמרה מלא בביקורת ובקושיות ובתירוצים, וכשאתה בא לפתור את הבג, אתה תחפש לפתור את הבג בצורה הכי פשוטה. זה מושגים שאני אישית שאהבתי אותם מבית המדרש, אתה מבין?
בסדר, לא משנה, אז לא ניכנס לזה, כי אני רוצה להשלים את הטיעון שלי. בכל אופן, הסטטיסטיקה מראה שחרדים לא מצליחים להשתלב במקצועות טכנולוגיים.
נכון, כי כנראה אנשים האיכותיים בציבור החרדי נשארים בכוללים. זה, אתה יודע, אם אתה יכול להיות אילוי ולשחק אותה בכולל ולמצוא איזה שוור שיסדר אותך לכל החיים פלוס דירה בבני ברק, שהנדלן שם רק עולה, אז מה טוב ומה נעים, ואתה מבין? תשמע, זה
תשמע,
לא...
לצערי הסטטיסטיקה הרבה יותר גרועה ממה שאתה מתאר, אבל אני אוהב את האופטימיות. לא, תשמע, בגדול, אם אתה צודק, אני אהיה מאושר, כן? הלוואי
אני חושב...
שהשפע האלוקי ישפע על מדינת ישראל, והשדות ייתנו פה יבול פי עשר, וכל בחורה ישיבה, וכשכל החלונים... בסדר, כשכל החילונים...
הפרה שנותנת הכי הרבה חלב בעולם, חביבי, זה לא פרה הולנדית, זה פרה ישראלית. עקפנו את הולנד בחלב פר פרה. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שהאליטה שהולכת להיות למדינת ישראל, לא יודע אם בעשור הקרוב, מן הסתם לא, אבל אתה יודע, בטווח, זה הולך להיות בעצם הציונות הדתית. אני אומר סתם, אני מסתכל פה ביישוב שלי. יש פה אנשים שעוברים התמודדויות לא קלות, ויש פה אנשים שעברו דברים לא פשוטים במדינה. כמה מתוכם חושבים לקום ולעזוב את הארץ הזאת לארצות הברית, או לאוסטרליה, או אני לא יודע איפה? אפס, נכון? כמה אנשים שאיתי בעבודה שמיואשים מהמדינה רוצים לעזוב לארצות הברית, או לאוסטרליה, או לשוודיה? המון.
בסדר.
עכשיו, שימו טוב, האנשים האלה שאיתי, זה אנשים כל כך איכותיים, אני רואה אותם, אני חי איתם פה, אנשים מלאים באמביציות, אנשים תותחים, כל אחד בתחום שלו, זה אנשים שיאיישו את ה... אתה יודע, אני כש... ברור לי, אתה יודע, שהאנשים האלה זה יהיה האליטה, וכשהם יהיו האליטה, תאמין לי שהחרדים לא יהיו אדישים, וגם הם יבואו ויצטרפו. החרדיות, לדעתי, זה פשוט סוג של איזה תגובת נגד לחילוניות, כמה שהחילוניות חזקה, אז החרדיות חזקה, ברגע שהחילוניות נחלשת, אז הנה, היום גם ישיבת בית מתתיהו, שזו ישיבה ליטאית למאדרין, תלתה ביום העצמאות האחרון דגל ישראל על הישיבה שלה. אתה מבין? זה כאילו משהו שהוא לאט לאט בא, הישראליזציה של החרדים היא בעצם באה כתוצאה מכך החילוניות נחלת.
שוב.
אני אומר, יהיה פה וקום, אבל הוואקום הזה יתמלא מאוד מהר, כי יש פה אנשים עם אין סוף מוטיבציה ואין סוף כישרון, שימלאו את הוואקום הזה באהבה ובשמחה. נכון להיום בעצם האליטה החילונית יודעת לשמר את עצמה טוב, הם יודעים טוב טוב את מי לקרב ואת מי לרחק, הם יודעים את מי, אתה יודע, גם בתחומי התקשורת וגם בצבא וגם באקדמיה, הם יודעים טוב את מי הם מקרבים ואת מי הם מרחקים. ביום שבעצם את האליטה הזאת יאיישו האנשים האלה, יבוא היום מתישהו, לא יודע מה צריך לקרות כדי שזה יקרה, תאמין לי, מדינת ישראל לא, זה יכול להיות...
בסדר, אני לא מאמין לך, זה בדיוק הבעיה, אני מתאר לך ממה אני חושש, כאילו אם הייתי מאמין לך, אז הייתי מטביע לקואליציה הזאת, אני חושש שמדובר באשליות, שאנשים מספרים לעצמם, ועם כל הכבוד לאליטה של הציונות הדתית, מציעים אידיאולוגיה שלא... לא מתקט... לא, המציאות לא תצליח להכיל, וזה יהיה משבר כלכלי. החרדים לא, 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 אני לא צופה שהם כל כך השתנו כמו שאתה חולם שהם השתנו. כאילו, לא, אני לא חושב. ובסדר, כאילו, אני, כן יש בי אמון בעם היהודי שמתוך משברים הוא יצמח, ואתה יודע, כמו שציינת, אז, בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, כאילו, היהודים הגיעו, הרבה יהודים הגיעו למסקנה שדרך המסורת לא טובה להם והם עזבו אותה, אז אם המסורת תאכזב פעם שנייה, אז הם יעזבו אותה פעם שנייה, אני לא יודע. אני לא רוצה לחזות העתיד. אני אומר, כאילו, אתה מבין, להגיד, יקרה ויקרה, זה יעזוב, זה יבוא, אני לא יודע. רגע, אני רק אשלים משפט אחרון. אני חושב שהכיוון של חרדים דתיים מסורתיים למדינת ישראל, זה כיוון שהוא חסר קשר למציאות מבחינת היכולת שלו, כאילו הוא מאוד אופטימי, ולא יעבוד, ויביא למשבר. ואני מקווה שהמשבר הזה נצמח, אני מנסה למנוע את המשבר הזה בהתנגדות שלי לממשלה הזאת, מה שאני יכול לעשות.
שאלה, אני שואל אותך שאלה כזאת, לדעתך, בוא נגיד, אם הציבור החרדי היה משתלב בשוק התעסוקה, זה דבר שאתה בעד הדבר הזה?
כולנו בעד הדבר הזה, אין שאלה בכלל.
אני חושב שזה האסון הכי גדול שיכול להיות לציבור החילוני בישראל, כי אם החרדים ישתלבו בשוק התעסוקה וישארו חרדים, אז בחברה שלי, שעוד מעט יהיה חודש הגאווה ויעטרו את כל המשרד בדגלי גאווה, ביום שבו בחברה שלי 30% מהעובדים יהיו חרדים, אתה תראה אותם לא תולים דגלי גאווה, כי בעל הבית התחיל להזיע ויבין שלא כדאי לו עכשיו להתעסק עם הדבר הזה. אתה מבין מה אני אומר?
רגע.
כן.
אני אגיד לך דבר, כאילו, שוב, המדינה שאני הייתי רוצה לראות, זה מדינה שבה במקומות העבודה לא מערבים את השטויות האלה, ואז כשאתה בא לעבודה אתה מקודד, ובבית או שתשמור שבת, או שבן הזוג ינשק את בן הזוג, ובת הזוג תנשק את בת הזוג. כל אחד בביתו יעשה כראות עיניו.
מעולה.
והלוואי, הלוואי שהחרדים ישתלבו בשוק העבודה, ויש שמירה על זכויות הפרט, ואז הם בבית שלהם יעשו מה שהם רוצים, ויתנו לאנשים לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, ושוב, אם יש חילונים שזה כל כך קדוש אצלם להרים דגלי הגאווה כדי לתקוע אצבע בעין לחרדים, אז לא חלקי עמהם. אבל לצערי, זה לא מה שחושב שאני אקרה, שיקרה כי זה לא היה גם מה שאתה אמרת. זאת אומרת, אין לי שום בעיה שבן אדם, שקהילה דתית תחיה, תעשה מה שבא לה, חוץ מזה שמאוד כואב לי על זה שכנראה להטאבים שם מאוד סובלים, אבל עדיין, שקהילה דתית תעשה מה שבראש לה, בתחומי הקהילה, בבית כנסת, בבתים של האנשים, תעשו מה שאתם רוצים. מצידי, תתקנו תפילה חדשה, שכל בוקר עומדים על רגל אחת ואומרים קוקוריקו, באמת, כל דעת, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כי אני מאמין בחופש הפרט, וזכויות הפרט, וחילוני יעשה מה שהוא רוצה, והלוואי, אבל זה לא הכיוון. כאילו, ברור לי שהקהילה הדתית לא תגיד, טוב, אנחנו רק בקהילה הקטנה שלנו, נעשה את המנהגים הקטנים שלנו, ועקרונית ישראל היא מקום חילוני, מקום שבו כל אחד עושה מה שבא לו. זה לא מה שאתה מדבר עליו, וזה לא מה שצפוי, ואני מאמין שמאחר וזה לא מה שצפוי, וצפוי פה גועל נפש דתי לטעמי. כאילו, דיבורים מאוד יפים, אבל בפועל גועל נפש. אז נסבול, וכאילו, או אני לא יודע מה יהיה העתיד, אבל אני חושש שהאידיאולוגיה של הקואליציה הנוכחית תוביל אותנו למקומות לא טובים.
אני כאילו שואל אותך כאילו שאלה, זאת אומרת, כשאתה מדבר על גועל נפש דתי, כאילו, איפה זה עוד פוגש אותך, אני אקרא לזה חוץ מסוגיית הלהט"ב, אתה מבין מה אני אומר? או תחבורה ציבורית בשבת, זאת אומרת, מה הדברים שלך בתור בן אדם פרטי,
תשמע, אתה מדבר איתי בתור בן אדם שהוא חלק מקהילת הדתל"שים, וכמות הסריטות שאנחנו סוחבים, באמת, ההזיות שיש בציבור החרדי מתחת לחיוכים ולאפולוגטיקה היפה וכל ההידברות שהם יודעים לעשות כלפי חוץ, יש שם דברים מזוויעים כל כך, שאני מעדיף לא לפורטם על פני משהו שמוקלט באינטרנט. ודי ברור לי שככל שזה יתחזק, אז שוב, האידיאולוגיה החרדית יפה, הבעיה הקטנה זה שהיא לא מחוברת למציאות, זה הבעיה מבחינתי, לא שהאידיאולוגיה לא יפה. ברור שאם המשיח יגיע אני אשמח, רק הוא לא יגיע.
אז תראה, אני חושב שבאמת הרבה מאוד מהחולאים שיש בציבור החרדי, ואני לא מתכחש להם, ואני לא, אני ממש לא בא אתה יודע, גם בן אדם דתלה, שיצא לאן שיצא בגלל פשעים שנעשו כנגדו בקהילה הדתית או החרדית, ברור שאתה יודע, אני לא, ממש לא רואה בו כאשם, ואני אין לי שום ביקורת על אף אחד, באמת. אבל אני חושב שבאמת חלק מהחולאים האלה שאתה מדבר עליהם, זה בגלל הניתוק מהמציאות, ואני מאמין שכאשר החרדיות, בסופו של דבר, וזה יקרה, תתחבר למציאות, כי זה חייב לקרות מתישהו, הם לא יכולים לשבת, נקרא לזה, בקהילות סגורות, כשמי שהיו כבר, לא יודע מה, מיליונים. מתישהו המהלך הזה יקרה, ולדעתי זה קרוב מאוד לקרות, גם מהסיבה שנקרא לזה, המנהיגים שלהם, המנהיגות בציבור החרדי הולכת ופוחתת, ובסופו של דבר העם בתוך הציבור החרדי יותר ויותר מניע תהליכים, זה דבר שהוא ייתן הרבה הרבה מאוד בריאות בציבור הזה. אני מאוד אופטימי, יש לי אינסוף אופטימיות על עם ישראל, ואני חושב שאנחנו לקראת עתיד ממש טוב. אני אגיד לך מה, אני עובד לפי תוכנית, יש לי תוכנית כתובה בפרשת ניצבים. פרשת ניצבים כתוב, אחרי שנצא לכל הפיצחה שם בכל העמים, מקצה הארץ עד קצה הארץ, שזה בעצם הייתה הגלות שלנו עכשיו, נחזור בחזרה לארץ ישראל, ויפרחה וירבחה מאבותיך. זאת אומרת, התורה מבטיחה, שיהיה לנו פה שפע כלכלי וריבוי אוכלוסין, יותר טוב ממה שהיה בימי אבותינו, אז והשלב הבא זה מה לשם את לבבך, ואת לבב זריך לאהבה את השם אלוקיך, אז זה כבר השלב הבא. אבל הנה, אנחנו פה בתוך שפע כלכלי, אני מבחינתי, השפע הכלכלי הזה, תשמע, החילונים עשו פה הרבה דברים מדהימים לטובת הכלכלה, אבל לטמון את הגז באדמה, הם לא טמנו את הגז, מישהו אחר טמן את הגז באדמה. אתה מבין? אני
לא
מאמין ש...
ניכנס עכשיו לנושא הגז. אני רק רוצה, כאילו, בוא נחתור לסיום, וגם אם יש לך דברים אחרונים שאתה רוצה לומר, אז תחשוב עוד מה תגיד. וגם כן, אני מתחבר מאוד למה שאמרת, כאילו, מזווית קצת שונה, אבל בדיוק אנחנו אחרי יום העצמאות, יצא לי לראות על זה כמה פוסטים, במושב נרגלים איפה שאני גר וגדלתי, אז יש מנהג לקרוא את חזון העצמות היבשות במהלך התפילות של יום העצמאות, וזה באמת... אני לא רואה בזה תוכנית אלוקית, אני רואה בזה כחזון, שאני שמח שעם ישראל תמיד היה מחובר אליו, כנראה, אני מאמין שיהיה מחובר אליו, ויצפה לתקן את העולם, לשפר אותו, חזרנו לציון, זה מדהים, כאילו, לעמוד במדינת ישראל, בארץ ישראל, עם צבא ישראלי, ואחרי השואה וכל זה, ולקרוא את חזון העצמות, זה פשוט mind blowing, בוא נאמר ככה, underrated. ואני יכול להגיד לך שהלכתי, זה גם קצת עניין אישי של איפה שגדלתי, אבל בליל יום העצמאות הלכתי לריקודים בישיבת הרמו איפה שלמדתי, למרות שהאידיאולוגיה של מפלגת נועם מגעילה אותי ובא לי להקיא, אבל עדיין זה המקום שבו למדתי. מבחינתי לרקוד ביום העצמאות את השירים של קיים בעין נראו בשוב השם ציון, אז אני נותן לזה פרשנות אחרת, אני לא מפרש את הפסוק הזה כפשוטו, אבל... זה מדהים שאנחנו עם שקרה לו, יש לו היסטוריה מדהימה וסיפור מדהים, והציונות והקמת מדינת ישראל זה באמת סיפור מדהים. אני לא תוספס אותם בקטע דתי, ואני לא בקטע אמוני, אבל בקטע מאוד זהותי אולי, או לא יודע, ואולי יהיה לי נכד גוי גם, אתה יודע, אני לא יודע מה להגיד לך. אבל אני חי את חיי, ואני כן שמח שיש את החיבור הזה, הוא נותן בי גם קצת תקווה עם כל הפער, אפילו של הפרשנות של הפסוקים.
בינתיים איפה שהילדים שלך לומדים, אני לא בטוח שיהיה לך נכד גוי לשמחתנו, סתם. אבל...
נשאיר להם את הבחירה.
כן, אי אפשר לדעת. אבל תשמע, באמת, בוא נגיד לסיום, משל למה הדבר דומה, אנחנו, עם ישראל, זה דומה לבן אדם שקיבל מחלה, ונכנס לקומה, ולקחו אותו לבית החולים, ועמדו הרופאים על המיטה, ואמרו, תשמע, בן אדם הזה גוסס, אמרו למשפחה, בן אדם הזה גוסס, אנחנו מעריכים שיהיה לו עוד יום, יומיים לחיות, ולא יותר מזה, אין מצב שיקרה יותר מזה. ופתאום בא איזה מישהו שאמר לרופאים, אתם רואים את הבן אדם הזה ששוכב פה מת? הוא יישאר פה, שוכב בקומה מורדם ומונשם, עד שאתם תמותו, הבנים שלכם כבר ימותו מזקנה, והנינים שלכם ימותו מזקנה, ואחרי זה הוא יקום, הוא יחזור להיות פה כמו ילד בן 17, עם כל האנרגיות וכל הכוח. זה בעצם המציאות שלנו כעם, זה פלא שאין לו אח ורע בהיסטוריה. כל אחד מוזמן לשאול את צ'אט GPT, אם יש תקדים לדבר הזה, ותגלו דברים נפלאים.
זה עדיין לא גורם, לא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה.
אני זה מכניס בי אמונה.
לא שכנעת אותי.
ויש אנשים, נכון, יש אנשים שלא יראו בזה אמונה, שיחשבו שמי שכתב את זה הוא פשוט בן אדם מאוד חכם ומבריק, וכן, זה כבר נושא אחר. זה כבר נושא אחר.
לא, זה לא בדיוק נושא אחר, אבל זמננו תם.
כן.
זה עומד ביסוד הדברים. תשמע, אם אני אעשה הכלנה ונשכנע את כולם שהאמונה הדתית שלהם היא לא נכונה.
אתה צדיק, אחי, אתה צדיק. אם אני חושב כמוך, היום הייתי שונא את ישראל, אנחנו פשוט עם מטומטם, שטמטמנו לעצמנו את המוח עם נביאים שמשוגעים והלכנו אחריהם, ואז הצלחנו לטמטם את כל המוסלמים והנוצרים בעולם, שהיום הם כבר מיליארדים, שפשוט עושים דברים משוגעים, והכנסנו לעולם איזה מוסר מומצא כזה, שכל היום מדברים על זה כגר, כאזרח, וצלם אלוהים, שארגון בצלם משתמש בזה, ואתה יודע, וכל כך הרבה שיגונות שכאילו היום הייתי שונא את ישראל, אבל בגלל שאתה כל כך צדיק, אתה מצליח לא להיות מאמין ולמרות זאת לאהוב את ישראל. כל הכבוד לך.
סבא שלי לא היה רב. אני בעצמי כמעט הייתי רב בדימוס. בכל אופן, טוב, כנראה שנסכים שלא להסכים. אני כן שמח, אני מקווה שמאזינים שיאזינו להקלטה שלנו, אז לפחות שמו פה דעות שונות בצורה מכובדת, ושנותנים אחד לשני לדבר, ומדברים לעניין, ולא מנסים להטריל ולהגיד שטויות, ובעיניי זה משהו שמאוד חשוב לי לקדם. לזכור שבסופו של דבר יכול להיות שאנחנו בהתנגשות חזיתית, אבל עם מטרה משותפת לטובת מדינת ישראל ולטובת החיים שלנו פה.
נכון, אין לנו ייעוד משותף, אבל יש לנו גורל משותף.
אולי. לא, אנחנו תקועים באותה מדינה. אולי נקרא לזה ככה.
נפל רוצה להרוג את כולנו, כן.
לא יודע, אני לא אוהב את זה, כי כאילו, ברוך השם, אנחנו לא חיים בתחושה הזאת שכל, כאילו זה קיים, אבל וואלה, אני יותר מעסיק אותי המשכנתא
וכלכלה,
מאשר זה שנסראללה רוצה לזרוק עליי טיל.
ברוך השם, ברוך השם שזה מה שמעסיק אותך, המשכנתא ולא נסראללה, אתה מבין? זה מצוין, זה טוב.
בסדר, אני... לכן כאילו, בסדר, לא כזה מתרגש מהגורל הזה, שברוך השם, שוב, אתה יודע, אם גוי ירצה לרצוח אותי, אני גם, והוא יצליח, אז הוא יצליח. אבל... אני לא חווה את זה ביום יום, אבל זה המדינה שלנו, זה המדינה שאני אוהב, אני מאוד מקווה שהיא תשגשג, ואני בטוח שגם אתה מקווה, ותומכי הקואליציה ותומכי האופוזיציה הם בעד שמדינת ישראל תשגשג, הם במחלוקת מאוד כבדה איך זה יקרה. אז נקווה שזה יקרה, כאילו לא יודע מי מאיתנו צודק, אני חושב שאני צודק כמובן, אני רק מקווה שמדינת ישראל תשגשג, שזה שנינו מסכימים. אז טוב, אז תודה רבה. אני מאוד נהנתי מהשיחה הזאת, בהחלט אמרת דברי... אמרת, אני לא חושב שזה דברי טעם, אני חולק עליך כל כך שאני לא אגיד שזה דברי טעם, אבל אמרת אותם בטוב טעם ודעת. אז...
נכון, גם אתה פעם להשמיע את דעותיך יותר ו...
אני חופר לאנשים בפייסבוק וזה, עכשיו בכלל, תעקבו אחריי בפייסבוק, הממשלה הזאת, בדרך כלל אני לא... באמת, אני לא אוהב לדבר על פוליטיקה, וגם יש פודקאסטים שדיברתי בעריכות, מי שרוצה לפני אני אשלח לו כישורים עם כל מיני חפירות שעשיתי. אני כן מזמין אתכם להצטרף לקהילת הקוד הפתוח, אבל זה לא קשור. זה אני הרבה יותר עסוק בזה היום. אבל ברוך השם, אני חושב שזו שיחה שתרמה למאזינים וטוב שעשינו אותה, אז תודה רבה.
תודה רבה.